قولي
مولي طيب اذا نسيش لنا اليوم זה ההוכחה הטליאולוגית. יש לה כמה שמות, אפשר גם לקרוא לה פיזיקו-טליאולוגית, יש כל מיני זה. בעברית פשוטה ותכלס מה זה בא להגיד, זה הוכחה לקיום האל ממה? מהמוקבות שיש בעולם, בגדול אפשר להגיד. כלומר, בכך יש תכנון, כי אם הגענו לכזה תוצר סופי משובח ו... ודק ועדין ומורכב, אז מה הסיכוי שכל זה קרה סתם? כנראה שמישהו תכנן את זה. זה בגדול. זה טיעון מאוד מעניין, דיברו עליו הרבה, הרבה מדרגים אותו בתור הטיעון הטוב ביותר והכי אינטואיטיבי לאנשים, כמו כי אומרים, זה common sense, כאילו. זה אומרים לבן אדם, תשמע, אני אסתכל על הדבר הכי פשוט שאתה מכיר. תראה זה כל דבר בחיים, כל דבר בזה, כמה הוא דק, כמה הוא עדין. אז בהכרח יש לו, יש משהו שיצר אותו, לא יכול להיות שזה מעצמו. אז יש כל מיני משלים שנאמרו על זה. הוא קיבל ביקורות בשנים האחרונות, כלומר במאה השנים האחרונות, הרבה מהאבולוציה, נדבר גם על זה בהמשך. אבל מה ההצגה הקלאסית של זה? אז הרבה קוראים לזה אנלוגיה של השען, שהמשל אומר, אדם הולך ברחוב ורואה, אם הוא רואה אבן באיזה מקום, זה טבעי, כאילו זה רגיל, זה לא מראה משהו מיוחד. אם הוא רואה פתאום שעון, שעון שגם מסודר מאוד מדויק בצורה שלו, וגם הוא עושה פונקציה, כמו הוא עובד, הוא מתקתק, כל שנייה הקטן זז, וכל דקה, הבינוניזה, וכל שעה, אז זה כבר עשה, זה בקצור, הכל עובד בהרמוניה וזה. מלא על דעתו אפשרות שזה סתם, כן, זה קרה, כאילו זה, היה קצת רוח באותו יום, והרוח נדחפה לתוך החול, ומהחול יצא פתאום זכוכית כזאת יפה שסימנה את הזה. בקצור, מה הסיכוי שזה? מאז נאמרו עוד כל מיני משלים שהם באותו כיוון, אז המפורסם זה השען. חוץ מזה יש עוד דוגמה שאומרים, היה סיפור, לקחו, היה מקום שבו דוחפים מלא מכוניות כאלה שבורות, כאילו סוג של מזבלה של מכוניות, ששם יש כמה וכמה כאלה, זה נכון, ויום אחד היה שם הוריקן או טורנדו מאוד מאוד חזקים, כשהטורנדו עבר על האזור הזה של כל הגרוטאות האלה, בסוף הזה ראו שיש שם מטוס עובד. מטוס 747, יכול להמריא, יכול זה, כאילו עובד פיקס. מישהו היה מאמין לסיפור כזה. אז אומרים, עכשיו, מבחינת המורכבות, יצור חי, קטן ביותר, הוא יותר מורכב והחיבורים שלו יותר דקים, מאשר מטוס 747 פעיל שיכול להתרומם ולנחות והכל.
קרי, כל הגלקסיה, כל היקום.
ואז בעצם, בעצם אומרים את זה, אז אפשר ככה מכל פינה, אפשר ללכת הכי קטן, לראות אפילו החי הכי קטן, כמה מורכב, כמה עודק, כמובן גוף האדם, שיש בו פלאים, מספר האטומים שיש בגוף האדם, אני לא עושה את המספרים, אבל אולי 10 בחזקת 60, 70, בקיצור, זה מספרים שכמעט אפשר לחשוב עליהם. אז זה בקטן וזה בבינוני, כמו בבני אדם, כמובן גם במרחבים כאילו של היקום כולו, אז גם זה מגיע לגדלים כאילו שגם כן לא נתפסים. אז זה עוד משל שאמרו, המשל הזה של המטוס. ושוב, בעצם אחרי שאמרנו את זה אפשר להגיע לכל מיני משלים. עוד משל שאמרו אותו, אני לא זוכר בו מי אמר את זה, אבל עם מישהו רצוי מאוד יפה, של כזה מעיין וכל מיני זה. ומשואל, מי צייר את זה? זה נורא יפה. הוא אומר, לא, אני זרקתי פה את הטושים, וזה מה שיצא, כאילו, אחר כך גיליתי, כאילו...
יש ציורים שהם כאלה, אבל...
זה נכון, באומנות מודרנית באמת אין... יש גם, זה יכול להיות, כאילו... אבל אז באמת נכון.
לדעתך, לדעתם זה יפה.
נכון, זה באמת שעה טובה, ויכול להיות שגם זה קשור ל... כלומר, יש... זה קשור גם לילדים שלנו, כי בעצם... יש שאלה עקרונית שאומרת, לפי מה אתה קובע אם התוצאה יפה או לא? לכאורה זה נורא סובייקטיבי. אתה אוהב דברים חיים, אז אתה חושב שזה נורא מרגש, אבל מי אמר שדבר חי, זה ויותר מרגש מאשר אבן. אתה אומר את זה כאילו סוג, אבל באמת יש בזה איזושהי טענה. דברים
אוניברסליים מרגשים, כלומר.
אוניברסליים, כלומר, לכל האנשים.
כן.
אבל אולי זה עדיין סובייקטיבי. כאילו זה, מתוך מבט אנושי, אנחנו נורא אוהבים אנשים, לכן רואים בן אדם, זה פלא. אבן יש גם במאדים. פחות מרגש.
השאלה אם כל הסובייקטיבים מסכימים על משהו אחד, הוא עדיין סובייקטיבי והוא כבר לא הופך להיות אובייקטיבי.
שאלה טובה, שאלה טובה מאוד. נכון, וגם בזה, דנים בזה מכמה פנים, בפשטות, אם השאלה היא ברמה הפילוסופית הטהורה, כאילו, אז תגיד, תשמע, זה שהמין האנושי אוהב את עצמו זה מעולה. בטוח שגם העכברים יש להם איזושהי גאוות יחידה, או זה מעולה. האם יש איזה ערך בשביל הפילוסופית טהורה? שאלה טובה, אני מסכים שאני לא זה, שמראש אנחנו לא דנים ברמה הפילוסופית טהורה, הרי כל מה שאנחנו חושבים אחרי הכל זה מחשבות שבן אדם חשב אותם. אז יש איזו מסגרת כללית בתוך הקופסה בראש של כולנו, שאנחנו לא יכולים לחרוג ממנה, נכון? ההיגיון הוא מונח שם, והדברים מונחים שם, ולכן בעצם, אז יכול להיות שזה מה שמעניין לנו. אז זה שתגיד שזה הטעיה של כל בני אנשים לוקים בה, בסדר, אבל משם, כאילו, בזה אני מאמין, אתה יכול להגיד שאין לזה הצעקה ולצוות, יכול להיות, יכול להיות, ועדיין ככה אני חי בכל תחום אחר, ככה אני חי גם בתחומים האלה. טוב, אז זה עוד משל שמו על זה, מעולה. אז הקלאסי זה השען, בסדר? בשנים האחרונות, ככה, 150 שנה אחורה, אז יש עוד שני טיעונים מאוד מעניינים, גם בתחום הזה. הראשון מביניהם מדבר על זה שהעולם שלנו, כלומר, כדור הלכת שלנו, כוכב הלכת שלנו, הוא מאוד מאוד מותאם לחיים, ויש בו המון המון פרמטרים, כך המיקום שלו והאפיונים שלו, שרק סידור מאוד מדויק שלהם, יכול לאפשר חיים, וכמו כך, ודברים אחרים לא.
בסדר? טוב, כוכבים אחרים אין...
ובאמת, מכל מה שאנחנו רואים בינתיים לפחות, לא מצאו עוד זה. לא מצאו עוד חיים, מצאו עוד פלנטות שיש להם מאפיינים דומים לכדור הארץ, וגם שם זה תלוי בכמה פרמטרים מחפשים. כלומר, ככל שהמחקר מעמיק, אז בהתחלה אמרו...
מה?
אמרו שכאילו, התחומים האלה, תחום מדויק שמאפשר חיים, אז יש שקוראים לו תחום גולדילוקס, גולדילוקס באנגלית זה זהבה ושלושת אדומים. כי כאילו נכון, היא אוהבת את המיטה הבינונית. נכון, לא גדול מדי, לא קטן מדי. נכון, היא אוהבת את החום הבינוני, כאילו לא חם ולא קר. אז כשמחפשים תחומים כאלה, אז בהתחלה אמרו טוב, אז נחפש מקום, כמה פלנטות יש, שהן במרחב הזה הנוח לחיים, מבחינת חום וקור. ואז מוצאים שבאמת אין המון כאלה. Yeah, כמובן שכשמסתכלים על כל היקום, אז מוצאים פה ושם, אבל זה לא מצוי כל כך, בוודאי באחוזים. אבל ככל שהזמן עובר, אז מוצאים, זה לא רק חום וקור, יש עוד כל פרמטרים, שגם הם צריכים להיות במרחב מדויק, סביר באמצע, ולא כאילו קיצוני מדי, שכשמשחררים אותם כולם יחד, אז באמת אין הרבה. כלומר, זה, אני לא זוכר את המספרים, אבל... יכול להיות שבזה הכי מעודכן, מצאו בכלל היקום הנראה, שאפשר לשפוט לגביו מה, כאילו, על מרחבים והכל, אני חושב שמצאו אולי 200 כאלה כוכבי שבט, כאילו, פלנטות.
אנחנו עוד לא יודעים שיש
שם. אנחנו לא יודעים מה יש שם.
אנחנו לא יודעים כמה יש.
כן, אבל אנחנו יודעים, כלומר, לא יודעים אולי גבול העליון שכמה יש, אבל מכירים כבר כמה וכמה... כלומר, כן ראו המון 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 כוכבים, שזה הגיע, לא זוכר את המספר, אבל יכול להיות שזה ב-10 בסקת 20 או 22, כמו משהו בקביל מאלה. כלומר, זה אחד עם 20 אפסים אחריו. אז זה כאילו, כלומר, כבר ראו את כל אלה, יכול להיות שיש מעבר, בזה יש כבר דיונים. כלומר, עד כמה, אם אנחנו רואים את הכל או לא, יש בזה דיונים ועניינים, אולי ניגע בזה גם, זה לא תחום שלי בשום שלב, אבל שמעתי... אני מרשה לעצמי כאילו לדבר על זה, כי ממה שאני מבין, זה לא נקודות שבמחלוקת. כלומר, זה לא שכאילו הפיזיקאים הדוסים אומרים, כן, מתנו זה, ואומרים, לא, זה לא. זה, על זה אין ויכוח, יש ויכוח על פרשנויות של זה. אבל עצם הנקודות האלה, הם לא, זה לא במחלוקת, לכן אני מרשה לעצמי לומר אותם כאילו ככה. טוב, יפה, אז זה כל מיני טיעונים שנאמרו על זה. כששואלים היום אתאיסטים, היום החזקים או הדוברים הרהוטים יותר של האתאיזר, אז הם עושים עניין מאוד מאוד גדול, לא בלעדי, אבל מאוד מאוד גדול, מהאבולוציה. הם אומרים, אם תשאל אותם מה קרה, מה קרה שבשך כל ההיסטוריה עד לפני 200 שנה נגיד, 150 שנה, דתיות הייתה ברית מחדל מוחלטת בכל מקום, ובמאה ה-50 שנה האחרונות, שוב, תלוי איפה זה, תלוי איפה מתחילים את זה, כי יש אומרים ששפינוזה הוא החילוני הראשון, בסדר, אבל הוא היה אדם אחד, הוא לא פתח ממש תנועה. אבל איך קרה שבשנים האחרונות, המגמה היא שאתאיזם נהיה דבר, כאילו, כפירה להגיד שאין בכלל אלוהים, זה נהיה דבר, וזה מתגבר, וכלומר, זה נהיה כבר פלח גדול מהאוכלוסייה, יחסית, זה לא מתחרה עם הדתות הגדולות, אבל הם גם עובדים אלפי שנים, זה לא יודע, מתחרות הוגנת, אבל זה כן יהיה עניין בשנים האחרונות. אז שואלים אותם, מה קרה? מה השתנה, כאילו? למה כל הזמן, המובן מאליו, שיש להם, דיווקו ביניהם איזה דת, איזה זה, דברים כאלה, ועכשיו כבר נהיה עוד אופציה נפתחה. והרבה מהם מעמידים את זה סביב עניין של מדע, וספציפית סביב עניין של אבולוציה. למה? כי אומרים, ההנחה הפשוטה, וזה מה שגיוני לכל ילד, כל בן אדם שתאמר לו, אומרים, אתה רואה משהו מורכב? אז מישהו סידר את זה. לא יכול להיות שעניינים, לא יכול להיות שדבר כל כך מורכב, כל כך עדין, כל כך מתוחכם, קרה במקרה. זו הייתה הנחה פשוטה, שאי אפשר להגיע, אם רואים מורכבות, זה צריך להגיע ממשהו שהוא מעבר, שהוא עליון לזה, לא דבר שהוא נמוך מזה. עד שהגיעה אבולוציה, והם רואים, היא הוכיחה, אפשר להגיע למורכבות מתוך פשטות. בגלל שאמרת את זה, אז אתה כבר לא צריך את הסיבורים הדתיים.
את הדבר הראשון, בסופו של דבר, צריך לחשוב לי, נתחיל.
הדבר הראשון בתוך האבולוציה. יפה, אז זה יוצא טוב פה. אתה אומר, גם אם אתה אומר שהאבולוציה מסבירה חלק מהדרך, היא לא מסבירה את כל הדרך, נכון? זה נקודה חשובה, גם נאמר איזה מילה. לפני זה רק נגיד, אז מה בעצם אומרים? אומרים, מה האבולוציה מראה? האבולוציה מראה שכן יש דרך סבירה, ואפילו כלומר, עם הרבה הוכחות מדעיות שככה זה עובד בפועל, שהתהליך הוא כן מפשטות יותר למורכבות יותר. שמה בגדול מה אומרים? אומרים שכל דבר מוריש תכונות לדור הבא שלו, כאילו, ויש בתוך תהליך השעתוק הזה של התכונות הגנטיות, יש תמיד
תיקונים.
כל מיני תיקונים וטעויות, בסדר? שזה לא בדיוק ככה. ממילא ברגע שיש איזה שהם שינויים כאלה בין דור לדור, אז זה אומר שזה כבר יכול להתגוון, יכול להפוך להיות מדבר אחד פשוט, יכול, צאצאים של אותו דבר אחד פשוט, הרבה יהיו כמור, אבל אחד מהם, שתיים מהם, יהיו טיפה שונים. וכן הלאה, כלומר, ואז זה כן נהיה את המובן, וזה יחד עם הבריאה הטבעית, שבפועל, לפעמים אותם שינויים הם יותר טובים, באופן שיותר מאפשרים שרידות של ה... מי שקיבל אותם, אז ככה נוצר מצב שבעצם הרבה נכחד ונשאר חלק מסוים, וממילא הכל ממשיך. ככה עד היום, אז פוגשים המון המון חיות והכל, אבל כל מה שאנחנו פוגשים זה אלה שהם קיבלו איזה שינוי מוטציה טובה, שמאפשרת להם קיום באזור שלהם, במקום שלהם, בלי לא יודע איפה, וככה זה עובד. ולכאורה זה תיאוריה שאומרים, הנה היא סגורת הפינה, כאילו היא... כן, התהליך הוא מפשטות לעשירות, כלומר למורכבות יותר, וגם בתוכם הטובים יותר נבחרים, כי השאר לא מחזיקים מעמד. בסדר, זה הטיעון באופן כללי. כאין זה, אז יש עוד טיעון שאמרו, עוד משל של של שלולית. מה המשל אומר? המשל אומר, שלולית, כמובן זה בהענשה, זה לא באמת. שלולית קמה בבוקר ואומרת, תשמעו, זה מסתכלת כאילו מסביב. שלולית הרי זה גוף של מים שהוא מקוע בתוך איזשהו משהו, נכון? יש לו איזשהם גבולות. תראו איזה יופי, איך המקום שבו השלולית נמצאת הוא בדיוק מתאים לגודל של השלולית. זה אחד לאחד. כאילו, בדיוק איפה שהשלולית נמצאת בצד ימין, אז יש שם איזה קצת אבנים גבוהות יותר. בדיוק איפה שמגיעה בצד שמאל, יש שם איזה נדרכה שמחזיקה, ובצד הזה יש, הכביש עצמו טיפה עולה, ובמקום אחר נשפך שם משהו שבוע לקודם. וכל השינויים האלה הם בדיוק מתאים לגודל של השלולית. מה זה בא להגיד לטענה הזאת? זה בא להגיד שזה שאומרים שהעולם הוא מותאם לאנשים, הוא מותאם לחיים באופן כללי,
כן, אנשים התאימו את עצמם לך.
בדיוק, כי לחיים, על ידי אבולוציה וכל זה, יש תהליכים שמטבעם הם הולכים אחרי מה שעובד. זה שיש התאמה, כן, כי החיים התאימו את עצמם ליקום, לעולם שבו הם נמצאים, לא הפוך. כלומר, אל תניח כדי לחיות צריך א' וג' לא, אתה מכיר את מה שאתה רואה, כי זה מה ששרד, בפועל. כלומר, החיים האלה ייצבו את... אנשים, אז זה עוד טיעון שומעים אותו.
אבל גם פה הטענה של המין הראשון שנוצר, שהוא גם התאים לתנאים שהיו אז בתנאים הראשונים, אז זה כאילו מה שמקשה לטענה הזאת. כלומר, להגיד שהוא מתפתח, אוקיי, אבל גם אם היה איזשהו אב קדמון,
הוא עצמו
התאים לתנאים שהיו באותו זמן.
יפה. יפה, אז בעצם זה קצת דומה למה שנריה אמר, שבעצם גם התיאוריה, בוא נניח שהיא מסבירה את כל המעברים, כלומר, מאיזושהי התחלה מסוימת, היא כן מסבירה את הכל, עדיין יש בה כל מיני פערים שאנחנו לא יכולים יותר לפתור אותם, או לפחות ככל הנראה בעינינו כרגע, שלהם אין הסבר, לפי המדע המודרני. שעל מה מדברים על זה, כמובן, הנקודה, הדבר הראשון שהוא חי, בדיוק כמו דבר חי, כאילו, ובעצם זה לא רק זה, כלומר, עצם זה שלעבור מדומים לחי, זה נקודה אחת, שאנשים חוקרים ומנסים למצוא לזה דוגמאות וזה, אבל בינתיים זה לא זה. שניהם זה... זה כאילו, זה קפיצה שלמיטב הבנתי לא הוכח, לא נמצא הסבר לפי המדע המקובל היום שמראה אותו. יש המון חיפושים והמון ניסויים שבודקים את הגבולות האלה, אבל אני חושב שלא, זה לא בינתיים בלי הצלחה. אפשר להגיד, זו נקודה אחת, שהמעבר הזה מדומם לחי, או גם צומח. עוד נקודה, אבולוציה רק מסבירה מה קורה ומה מתנהל משלב שבו יש תורשה. כלומר, צריך דבר שמשתכפל איכשהו, ויש לו צאצאים, אז בתוכם יש ביניהם איזשהו גיוון, איזושהי וריאציה, ואז חלק נבחרים, חלק לא לפי הברירה הטבעית, וככה זה ממשיך הלאה. אז מהשלב שיש יצור חי, שיש לו תורשה שמעביר גנים הלאה, משם האבולוציה היא לכאורה לוקחת ויכולה להסביר המון המון דברים. אבל השלב הזה הוא עצמו, נגיד, איך אתה מסביר את זה? גם את המעבר עצמו, וגם נגיד, טוב, באיזשהו פלא מיוחד, הגיע לדבר חי. אבל כדי להשתכפל הלאה, זה נדרש בשביל זה המון המון דברים, כלומר, המון תנאים מעכבים כדי שזה יקרה, וליצור חי אין לו 200 מיליארד שנה, טוב, גם... אין כל כך בזמן בהיסטוריה המקובלת, כן, יש רק כמעט 14 מיליארד שנה. אבל ליצור ספציפי, אין גם מיליון שנה כדי להשתנות עד שהוא ישתכבד. כמה זמן ייצור חי, תלוי מה הוא, אבל ודאי ייצור פשוט, הוא חי מעט זמן. כן, ג'וקים וזה, מחל לא חיים הרבה זמן, ודאי הם יורדים יותר נמוק מזה. מה?
כמה ימים.
חלקם כמה ימים, חלקם בלסם גם פחות מזה, ודאי הם יורדים לדברים... מה?
פר חי יום אחד.
פרפר? כן, אבל הוא לא התחיל כפרפר. הוא התחיל עד זה. כן, אבל יכול להיות שהוא חי חודש, אחרי הכל, מקצה לקצה, כאילו. ובוודאי שאתם צריכים דברים יותר פשוטים ובטלים מהם, אז פחות מזה. יכול להיות שזה יום, יומיים, שעות, תלוי מה זה. אז ברגע שדבר התחיל לחיות באיזשהו פלא, אין לו עכשיו מיליון שנה של ניסוי ותהייה, עד שהוא צריך להשתכפל, הוא צריך את המרחב הזה לסגור בשעות ספורות, כדי שיכול, כדי שיהיה סיכוי לאיזשהו המשך. אז אפשר להגיד שבעצם לא ענו על הטענה העקרונית, כמו שעדיין יש פה איזו מורכבות, יש עוד נקודה. טוב, מצד שני, וזו טענה שמונת הרבה, הטייסים לא אוהבים, הם לא מקבלים, ובצד מסוים כמובן, מוצאים במדע איזשהו פער, הוא אומר, את זה עוד לא הסברת, הנה, אז זה התפקיד של אלוהים, מה שזה. למה? כי בעצם זה טיעון מחוסר ידע, כאילו אתה, כל פעם שהמדע אומר משהו, אתה אומר, טוב, בוא נראה מה עוד לא סגור, או, מה שלא סגור זה המקום שלנו, זה המקום שבו אלוהים מתערב, ואם זה יסגר עוד שנתיים, אז נמצא פינה אחרת, שעוד לא זה, אז כאילו זה, זה תמיד זה בונים על כדי, מה שעוד לא הבנו, שם אתה נדחף, כאילו זה, זה קצת, זה, זה לא הוגן כל כך, כאילו זה לא, זה במיוחד גם, וזה עוד שאלה, אם הפערים היו באמת גדלים כל דור, אז זה אפשר להבין את זה, אבל זה לא בכך המצב. כלומר, הרבה דברים שפעם היו פער, מסגרים בהמשך, אז כאילו להניח ש...
דברים מתקדמים.
כן, אז להניח שתמיד המקום שהוא אחור, אז הוא הזה, יש בזה משהו לא... זה. זה טענה שאמרו כנגד זה. עכשיו יש פה כמה דברים, אז אני אגיד, בהקשר הזה של אבולוציה, שתי תשובות, שדעתי כל אחת מהן יש לה תוקף מסוים, כלומר יש לה עומק. יש נקודה אחת שזה באמת בתוך החוקים, נקרא לזה, שאומרים, באמת באמת כשלומדים את המדע בפנים, יש כאלה שטוענים, שבעצם האבולוציה, כמו שאמרנו, היא מסבירה תחום מסוים, אבל בתחום שהיא לא מסבירה, יש רמזים או יש סדרים שבאמת ב... יותר הגיוני לחשוב עליהם שהם תוצר של מחשבה ותכנון. מה למשל? אז יש, אז בכוחים של שנים אז בברית, בזרמי הזה כאלה בית המשפט וכל מיני זה, לגבי מה מלמדים בשיעורי מדע, בבית הספר ציבוריים, היה זה פתוסים. בכל מקרה, בלי קשר לנקודה, למשפט שהיה שם, אז יש טענה שאומרת ככה. בעצם כשיורדים לרמה של... של תאים ואיך הם מתנהגים, זה קשור כבר ל-DNA. ש-DNA זה בעצם רצפים מאוד מאוד ארוכים של סלילים כאלה, שבנויים מ-4 חומשות אמינו, שהסידור שלהם מייצר כל מיני מבנים קטנים, שברמה התאית הם עושים כל מיני פעולות. בסדר? זה יכול להיות רצועות, לפעמים של כמה עשרות קשרים כאלה, אבל יש לא מעט שהם מגיעים לאלפי ויותר מזה. כלומר, לא זוכר שאותם מספרים, אבל סדרי גודל של 10 ספרות וכו'. כלומר, לא, האורך מגיע למאות ואלפי, אבל כשבודקים כמה אפשרויות שונות, אקראיות, יש בתוך הזה, אז זה מגיע ל-1 בסקלת 10, 1, 20, מספרים ענקיים. וכאן בתוכם, כשמסתכלים, בתוך אותו כיפופים, הרי כל סיבוב כזה הוא גורם איזשהו כיפוף, ובסך הכל הצורה שנוצרת עושה איזו פעולה בתוך התא. בסדר?
חלבון
שמעביר את ה... מפה לפה, אחד בונים ביטחון, כל אחד עושה משהו, כאילו. עכשיו, אותם חלבונים שעובדים, כן, נקרא לזה שהם, יש להם פונקציה, שהם פעילים בתא, אז כל אחד כזה יש לו איזה רצף של DNA שמקודד אליו, שאומר, הנה, בינתן השורה הזאת, נגיע לזה. כשמנסים לבדוק כמה רצפים פעילים יש, לעומת כמה רצפים לא פעילים יש, כלומר, כמה חיבורים של DNA אפשר לשים, שלא יתקרה כלום בסופי, כי יצא איזו צורה שאין לה פונקציה פעילה בתא, אז גם פעם היחסים הם ברמה הדקה, זה לא קוצו של יוד או חודו של מחד, זה הרבה פחות מזה. כלומר, במרחב, במרחב המספרים, כאילו זה יכול להיות תוצאות לא טובות, חלבונים שלא, כלומר, כידודים שלא יביאו חלבון הם אינסופיים כמעט, שוב לא אינסופיים באמת, אבל אין כמעט, ואלה שפעילים שנותנים פונקציה, הם מעט נזער, הם אחד, שוב חלקי, 10^100 לפעמים, בסדר? אז אומרים, הנה, אז גם כאן, בעצם זה אומר שגם בשלב הזה של ה-DNA, בעצם את זה לא הסברנו. עכשיו, לא רק זה, בעצם אפשר להגיד שה-DNA הזה, הוא משמש בעצם כמו סוג של שפה. יש את הטענה כזאת, כי אומרים, בפועל ככה עובד, למה לקרוא לזה שפה דווקא? כי הקשרים ביניהם משתנים לפי השימוש. זאת אומרת, זה לא פיזית. כאילו, זה סוג מסוים של דבר גורם על סוג מסוים. לא, זה הקוד שלהם, זה הסימן שלהם, כמו זה. אז הוא תשמע, זה שפה. למיטב התקרותינו, שפה זה דבר שמגיע מתבונה, מההיסטוריה שאנחנו מכירים. אפשר תמיד להגיד לא, זה במקרה, זה במקרה, אבל זה לא נראה סביר. ואפשר להגיד יותר מזה, בעצם השאלה היא, שמסתכלים על העולם כמו שהוא, האם העולם, האם היקום, הוא קבוצה סגורה, שבתוכה הכל קיים, אין משהו בחוץ, או לא? זה בעצם השאלה. עכשיו, יש כבר בהמון מקרים להגיד, תשמע, באמת, בינתן מה שאנחנו מדברים, זה לא נראה שהקבוצה הזאת היא סגורה, היא תשובה מספקת. כמו טוענים, הרי ההנחה שאומרת, תמיד צריך להסביר לפי, רק לפי דברים פיזיים, טבעיים. אז מה יקרה אם הם ימצאו כתובת? אז מה יגידו, שזה החול עשה את זה, והרוח והכל? תמיד יש משהו. אז יצאו, כנראה שגם יגידו, טוב, יש פה חוץ מתהליכים פיזיים כאילו קשוחים של רטיבות ורוח והכל, יש פה מישהו שפעל בזה. ולכן זה תוצאה הגיונית. עכשיו, טוב, אני קופץ ולא חזור. אבל הם אומרים, טוב, תשמע, אנחנו יכולים, אם אתה רואה בחול, כתוב איזשהו פתק, כן, הדוגמה שווים, שמעון היה פה, או מחזור מנפח, כן, כל מיני זה, לעד, בחול. מישהו מלא על דעתו שזה במקרה קרה. עכשיו, זה לא כל כך מורכב, כלומר, זה לא אלף תווים, כן? זה מכתב שזה 20 אותיות, בסידור הגיוני ביניהם, עם רווחים...
יש איזה מקום במדבר שם, שיש עם אלקטרות מאבנים,
שיש מסכים. כן, כן, בטיולים, כתוב שיש לב, וכתוב שמעון פלוס חדווה.
לא, לא רואה באיזה
תוך משהו. יש איזה מקום כאילו במדבר ששם יש מלא אבנים, שאנשים עושים עם הכתובות.
שאנשים עושים מהכתובות אבנים, מאבנים עושים...
מאבנים כאילו עושים עליהם...
יפה, יש סיפור, אני חושב שיש סיפור כזה שמעתי פעם שפעם מישהו נתקע באיזה אי, אז הוא כתב על החול בענק SOS, משהו כזה, ויום אחד מישהו ראה את זה ושלף את זה משם, אבל כן, יש כל מיני... כאילו, SOS אומר, כאילו, תצילו אותנו, כן, save our souls, כאילו, תצילו את החיים שלנו, משהו כזה. נכון, עכשיו, לדבר כזה, אם מישהו ימלא בדתות שזה היה במקרה, אז יש משהו חיצוני. עכשיו, זה נכון שבקשר של השען וכל הדוגמות האלה, אנחנו כן מכירים שיש שען בעולם, וראינו פעם שען, אז אומרים, טוב, גם בטח גם עושה את זה. זה לא כמו אצלנו שכאילו את אלוהים לא ראינו, אנחנו כן לומדים ממנו, כמו מהעולם על הקיום שלו. אבל גם זה קיים במדע. כלומר, כשעוברים מתיאוריה מדעית אחת לאחד יותר משוכללת, ואומרים, טוב, כנראה שיש חוק א', חוק ב', החוק הזה, עד היום לא קראנו אותו. את כוח המשיכה, עד שלא נפל מישהו הסימון, אז לא היה לנו אותו, אז בעצם כן המצאנו חוק, שעד אותו יום לא הכרנו, כדי להסביר כל מיני תצפיות. אז זה כן קיים, כלומר, זה ברור שמדע הוא לא רק מסביר לפי מה שאנחנו מכירים, הוא גם בנוי לזה, שאם מה שאנחנו מכירים לא מספיק טוב, ויש הרבה תצפיות שלא מתיישרות מזה, אז יש את האופציה, וזה מה שקורה, וזה מה שקורה כשהמדע מתקדם בעצם, שהוא משכלל את הנוסחאות ואת התיאוריות, כדי שיהיו יותר חדות, יותר על הנקודה. ולכן בעצם זה קיים, בכלל במדע, שלומדים מה...
זה כמעט כל התכלית של מדע.
כן, כלומר, איפה שזה מתקדם, זה מה ש... עכשיו, זה לא רק זה, כי גם מה שאנחנו כבר כאילו הוכח, אז גם הוא מאוד שימושי. אבל ודאי שלהגיע לשם, לפני שזה היה מובן מלאב, אז נכון, זה היה... אז היה ניוטון שנפל עליו אותו דפוח, כן, לפי הסיפור. זה הסימן שנפל לו, שזה לא הכל לראות למטה. יש כוח משיכה שהוא לפי גודל וכו'. טוב. אז זה בהקשר הזה. אז זה טענה שכאילו בעצם אומרת, גם בתוך העולם המדעי, כשבוחנים את הדקדוק של איך הקבוצה קורית, יש שם הרבה רמזים שלא מוכרח, שום דבר לא מוכרח ב-100%, אבל מסתבר להפוש שלהם כשפה, כדבר שמעיד על תבונה שהכינה את זה. זה סוג אחד. שתנה נפרדת, וזו תנה יפה שאמר אותה הרב מיכל אברהם, אומר בעצם, בוא ניתן להם הכל. כלומר, בוא נגיד, לצורך הדיון, למרות שהמדע כרגע עוד לא הסביר את הפערים בין אדומים לחיים מעולה, בוא נניח שהכל יימצא. תוך 100 שנה, לא יודע כמה, הכל יימצא. ואז בעצם נמצא חוקים שמסבירים את כל השלבים בדרך. איך מגיעים מהפץ הגדול עד לחיים כמו שהם היום. בכל השלבים והכל. אומר מיכאל אברהם, זה בעצמו יוכיח את העניין, למה?
יש את החוקים האלה.
בדיוק. כלומר, אם אתה אומר שיש חוקים בעולם, כמו שהאבולוציה אמרה, יש חוק של תורשה, חוק של, בכל תורשה יש איזושהי מוטציה, ויש ברירה טבעית, אז זה כאילו נתנו שלושה חוקים שמסברים המון המון מהגוון שאנחנו רואים. אם נמצא עוד כמה חוקים מהסוג הזה, שמביאים אותנו מההתחלה בצורה הגיונית עד היום, אז מעולה, אז מי שחוקק את אותו חוק, הוא עליו אנחנו מדברים. כי החוק עצמו, הוא, אין בו כוח עצמי, כן? חוק הוא מתאר תצפיות. חוק הוא אומר, ראינו שכל פעם זה קורה. נו, מעולה, מי קבע שכל פעם זה יקרה? בסדר, ולכן בעצם, זה חידוד יפה, שלא צריך להתפלמס, זה לא כאילו, בעולם הנוצרי, אז יש ויכוחים, שכאילו היותר נוצרים, הם מרגישים חובה לדחוף חורים בתוך האבולוציה, להקטין אותה או להראות שהיא לא בדיוק זה, והאנטיזם רוצים להרחיב אותה ולהגדיל אותה. זה לא קשור, זה לא משנה. כי נגיד נראה ונדגים בצורה טובה מהם החוקים הנצרכים כדי להגיע לעולם כמו שלנו, מעולה, נו, אז מי עשה את החוקים האלה? על זה אנחנו מדברים. הרי אחרי הכל, האינטואיציה אומרת, להגיע לדבר מוכר, זה דבר, זה פלא, זה דבר באמת מיוחד. אם אתה מציג כל מיני חוקים שמביאים את זה, מעולה, אז מי שיכול לדבר חוקים, חוקים האלה, על זה אנחנו מדברים בדיוק. בסדר? אז זה עוד, תראו תחמד, הרב מיכאל אברהם מביא דוגמה לזה, כמה שעה שאנחנו לא חורגים, עוד קצת מעלה. הוא מביא איזה דוגמה, שמישהו כתב על זה מחקר פעם, הוא אומר, מה הסיכוי אם לוקחים בהדפסה אקראית, כלומר, נניח יש מכשיר, נכון, אם ניתן קוף להדפסת, כן? אז מה הסיכוי שיצא לנו משפט כאילו קוהרנטי שאומר משהו, כן? זו אותה בדיקה אחת, מה הסיכוי שעל הקשה האקראית יצא הצירוף להיות או לא להיות? זה היה באנגלית לסתם, אז תביאו לה תביאו, כן? ובקשר הזה, באמת, לא, כלומר, גם במיליארדי ארצות, זה, כלומר, לא מגיעים לזה, כלומר, מגיעים לזה אחר אחרי המון 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 המון.
אמרו שהגיעו לאיזה משהו, כלומר, לדעתי איזה 12 אלף אותיות או משהו כזה, הגיעו לאיזה, להתחלה הראשונה של זה של שייקספיר. ראית את זה בויקיפדיה.
12 אלף שכולם מתאימים? או אחרי 12 אלף?
לא, אחרי 12 אלף אותיות.
אז זה התחיל,
הבנתי. מבחן הקוף.
יש? כן. לא, לא, אתה צריך ב...
אתה צריך להעביר שפה.
למה? טובי או לא טובי?
לא, תכתוב מבחן הקוף ואז יהיה...
טוב, בינתיים אנחנו נמשיך עוד טיפה. אז אמרו שכאילו, באקראי על זה, אז באמת, לא צריך אם בסוף הגיעו לזה או לא הגיעו לזה, אבל גם כן זה היה אחרי מיליארדים של ניסיונות, כאילו. ואחרי זה עשו איזה עוד בדיקה, מישהו המציא. איזושהי מערכת, שמה שהיא עושה, היא ממשיכה לשגר, כאילו, לבחור אותיות באקראי. לא יודע איך הוא עושה את זה, כי מחשב לא יודע, עושה אקראי, אבל זו מערכת שכן עובד על אקראי. אבל יש בה נקודה כזאת, שאם היא מגיעה לאות שהיא טובה לה, אז היא מקבעת אותה. כאילו, היא בוחרת את מה שטוב. אתה יודע? אז כאילו, המייצר האותיות ממשיך לזרוק באקראי, אבל ברגע שמגיע, כן, T של 2B, אז תובעת אותה, ואז מגיע מאוד מאוד מהר, כן, לתוך פחת בשנייה זה הגיע. אז הוא אמר, הנה, 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 זה עובד, אפשר להגיע גם בלי תכנון. אז הוא אמר, מה זאת אומרת, עשית את הכל. עשית מערכת שלוקחת, מקבלת פידבק, כאילו מקבלת נתונים אקראיים, אבל בוחרת מתוכם לפי איזשהו עיקרון. נו, אז מה הוכחת? שאתה עשית את זה, כאילו... התבונה שלך...
זה כמו שאני יכול לכתוב כל האותיות ואני...
בדיוק, ורק לבחור את הטובות. מעולה, אז זה נכון שכאילו, באמת השיגור האותיות נשאר אקראי, אבל הבחירה שלהם וההכנסה שלהם לעבר שוצרים, זה הדבר. אז כאילו, זו הייתה הטענה שם. טוב, אפשר גם אחרי זה לשלוף את זה. בכל מקרה, אז בעצם זה אומר שאם נמצא חוק שמסביר בצורה טובה, איך הגענו משם עד לפה, אז עד הבא, אז החוק הזה מוכיח שמישהו, מי שיגיע את החוק הזה, אז הוא בעצם הביא את העולם המורכב שאנחנו רואים בצורה הכרחית, כאילו מאיפה שהוא התחיל. טוב, עוד נקודה. נו, אז מה זה?
מן המתין בי הצורך.
מה?
גם שימפנזה המקליד באקראי הקליד לבסוף את כל יצירות שייקספיר.
כן, אבל זה באינסוף, כאילו, כן.
הסתברות.
הנה, אפס עם כמה זה. אנציקלופדיה.
אחת ל-51.
הנה, וזה על מילה אחת. אנציקלופדיה, מילה ארוכה יחסית. אז זה, כן, זה עם אחת לאפסים. כלומר, זה אחד ל... אחת ספסים זה...
יא, והוא מביא פה למטה עוד מקרים שזה קרה.
שלוש.
זה, לאנציקלופדיה, זה 51-11.
כן, ואז כמובן שעושים עוד מילה את זה, אז זה כאילו זה יעלה עוד בצורה.
הסתברות שהקראת המילה א' אחרי את האות נון, היא 1-50 כפול 1-50.
כן, זה... זה כמובן...
לא, זה בהנחה שהמקלדת בעלת 50, אוקיי.
כן, כן, אם... כאילו, בעברית זה יהיה 22 כפול 22.
אבל
אם... או 20 ו... אם הולכים לפי סופיות, זה יהיה 26.
קצת למטה ותראה ש... הנה. שהיו ממש ניסויים.
חזרות על אותן ויפס.
כן. כן, הנה, השען העיוור, זה מגיע לזה. מעולה. עכשיו אני אעשה עוד שתי נקודות שדנו בהן. קודם כל, לא, אולי שלוש נקודות. נקודה אחת היא כזאת, בתוך ההקשר הזה של תנאים של הפלנטה כדי שתאפשר חיים, אז באמת מצאו המון המון מאפיינים שנצרכים, צריך שיהיה מים, צריך שיהיה פה כל מיני דברים, ובאמת בתוכם יש כאילו סיכוי להגיע לפלנטה שיש בה את כל המרכיבים שצריכים חיים, זה מאוד מאוד נמוך, והנה הגענו, ולכן זה הוכחה. על זה אנו, טענה טובה, שאומר, תשמע, כשמסתכלים על הפלנטות בחיים, ביקום, בינתיים לא מצאו עוד חיים, וגם יכול להיות שזה ימשך כך, כלומר, זה לא נתפלא אם יש המון המון כוכבים שבאמת אין להם חיים. אז זה שעל אחד מהם, מתוך כל המיליארדים שאנחנו מכירים, אחד יצא, אולי זה באמת ההסתברות של זה. כלומר, באמת, כדי שזה יקרה, זה מאוד מאוד נדיר, אבל באמת גם בפועל זה מאוד מאוד נדיר.
אז אולי...
כאילו, אתה יודע, קצת העוקד שלה הוא לא נופל, כי באמת, כאילו, מה אתה בא להגיד? שזה נורא נורא נדיר? נכון. אנחנו מכירים אחר כך, זה מתוך המיליארדים שאנחנו רואים. עכשיו, זה נכון שלא כל אחד שרואים אותו מרחוק, יודעים להגיד עליו מה יהיה בו. אבל בהנחה שנניח כל אלה שאנחנו שלא פה שמענו בינתיים, כן, מחפשים כל הזמן אותות רדיו של מישהו אחר, ועוד לא מצאו, יש איזה מיליארדים בדברים האלה, עד כדי כך שלאחרונה, שולחים פעם בכמה שנים קשושית שתסייר במאדים, תחפש דברים, אז הקשושית אחת אחורה, לא האחרונה, אחת לפניה, סידרו את הגלגלים שלה, בצורה כזאת שה... פסים, כאילו העקבות שהיא משאירה בחול, הם כותבים איזשהו מידע, לא זוכר מה, אבל משהו כמו היינו פה, לא יודע מה, 20-20, לא זוכר, זה היה לפני כמה שנים. אז משקיעים בזה הרבה, בפרויקט הזה של למצוא את זה. אז בואו, נניח שבאמת כמעט, אין עוד חיים ביקום, מה שאנחנו מכירים, או כמעט ואין עוד. אבל באמת טוב, אז זה נורא נורא נדיר, הסיכוי שזה יקרה מאוד מאוד נמוך. קרה, פעם אחת.
אבל יכול להיות, אם אתה אומר שהסיכוי הוא... רק אחד להכל, אם אנחנו אומרים שהכל זה תהליך של התפתחות, אז בוודאי אמורים להיות עוד כמה מקרים, כלומר, אנחנו הגענו לאיזושהי ציביליזציה צי, במידה מסוימת.
אבל הם מצפים שיהיו כמה ביניים.
כן.
הבנתי, יפה. אז זה תנאי יפה, כלומר, אתה אומר, למצוא ציביליזציה שהגיעה למה שאנחנו מכירים, שבאמת החיים הם שרוצים בכל פינה, והאדם מסתכל... בכל מקום בעולם, תחכה יום אחד, תמצא חוץ מהתפחה שזה גם משאב חי, תמצא עוד חיים. אבל באמת את האחרים, זה יהיה מקומות אחרים. זה יפה, זה משהו אחד. עוד משהו על זה. בעצם, בהקשר הזה, הטיעון שנדבר על היקום כולו, הוא נכנס פה, כמו פיצוץ, למה? כי בעצם אז הטענה היא לא על יקום... אני אעשה את זה משהו עד לפני. כשבודקים את החלבונים, בסדר? והסיכוי שחלבון יצא, שקידוד אקראי של DNA, יקודד חלבון פעיל, שיש לו פונקציה. אם אומרים שהסיכוי לזה הוא 1 בחזקת, 10, כן, 1, 1 יישאר 1, 10 בחזקת 120, למשל, המספר הזה הוא יותר גדול ממספר החלקיקים ביקום כולו. אז בעצם...
10 בחזקת 20?
120.
כן.
בסדר? 1 עם 120 אחריו.
כן, 10 בחזקת 80 אטומים, אז...
כן. אז בעצם, אז גם אם אתה אומר שיצא אחד כזה שעובד, הסיכוי שאחד כזה יצא הוא נורא קטן. כי חלבון...
גם ביחס ל...
כן, כי גם אם היקום שחקים הוא נורא נורא גדול, באמת נורא נורא גדול, עדיין מספר החלקיקים בו הוא יותר קטן מאשר ליצור חלבון מהארוכים יותר, חלבון גדול, פעיל עם פונקציה. וכמובן שכדי שדבר יעביר תורשה, הוא צריך לא חלבון אחד, הוא צריך כמה וכמה חלבונים, כן?
אבל...
כדי שזה יהיה לו שאתה שכפול.
אבל פה נכנס משהו אחר ש... אני לא יודע אם אני נכנס עכשיו יותר מדי לפיזיקה, מה שנקרא, בעומק. אבל יש תורה שנקראת תורת העולמות המרובים, כלומר ש...
יפה, אנחנו נגיע לזה.
שטוענת שבכל מצב יש סופר פוזיציה של כמה יקומים, וזה אומר שאם אנחנו חושבים שביקום שלנו עכשיו יש 10 בחזקת 80 אטומים, למעשה...
יש עוד אין, כמעט אין סוף.
יש עוד 10 בחזקת 80 אטומים בכל סיטואציה שבה אנחנו נמצאים.
נכון.
ואז למעשה, אני מכיר את הטיעון הזה ממחשב קוונטי, אבל באותה מידה אפשר להתאים את זה לכל דבר אחר.
שבעצם יש עוד חוץ היקום שאנחנו רואים אותו, יש עוד כהנה וכהנה יקומים אחרים שאנחנו בכלל לא רואים.
אם מחשב מסוגל לבצע מספר פעולות שיותר גדול ממספר האטום שקיים ביקום, אז זה אומר שהוא השתמש בחישוב שלו באטומים שלא קיימים ביקום, כלומר שאלה הם קיימים בסופר פוזיציה גם ביקומים אחרים, ואז אם ככה, אז נגיד, אוקיי, הסיכוי לחלבון הוא ככה וככה.
יפה, יפה. אז אנחנו נעזר בטיעון הזה, כי הטיעון הזה של עולמות מרובים או יקומים מרובים, יש קוראים לזה מולטיברס, יש קוראים לזה מגה יוניברס, אז הוא נכנס, אני באתי גדול על הטיעון הבא. כי חוץ מהטיעון הזה על כדור הארץ שמאפשר חיים, שבאמת עליו תחלתי טוב, באמת זה די נדיר, יש טענה אחרת, והיא טענה מאוד מבהילה, מאוד, מאוד, מאוד מעניינת, נגיד איזה ככה, לא יודע, מבהילה, אבל מאוד מעניינת. והיא מדברת לא על קיום של חיים, על כוכב הלכת שלנו לעומת כוכבים אחרים, ממש לא. היא מדברת על עצם זה שהיקום כולו, שאנחנו מכירים אותו, כאילו היקום הנראה לעין, מה הסיכוי שהוא יכול, שהוא יהיה כמו שהוא עכשיו, וכמו שהוא עכשיו הוא כן יכול להוביל באיזשהו מקום לחיים. ומה אני מתכוון, אז כשוב, אני לא מבין מזה מצד עצמי, אבל הדברים שאני אומר, הם פחות, הם במחלוקת על יסוד הדבר. יש כל מיני קבועים בעולם, קבועים כוחות בעולם, שהסידור ביניהם והיחס ביניהם הוא מאוד מדויק, שאם היינו לוקחים, יש אומרים ארבעה, יש אומרים שישה, שבעה, שמונה, יש אומרים יותר מזה, פרמטים שונים שככל ידוע לנו כרגע הם בלתי תלויים. כל אחד אולי עצמו. והם לוקחים כל אחד מהם ומשנים אותו בסדר גודל אחר, כלומר מודדים אפס או מוסיפים אפס, כן, כלומר, או פי עשר לגודל, או פי, או חלקי עשר בגודל.
זה בדרך כלל פי אלף או חלקי אלף,
אבל... כן, אוקיי, בסדר. אז שוב, בתוך כל הקבועים האלה, יש כאלה שהמבח שלהם הוא יותר גדול, שכאלה שהמבח יותר קטן. אז בדברים האלה, אם משנים כל אחד מהם באיזשהו סדר גודל משמעותי, כאילו, אז זה לא יכול להוביל ליקום... או עם קיום בכלל, כלומר, עם קיום שהיה נשאר יציב, או לא יכול להביא ליקום שיכול לאפשר חיים. מה למשל? אז כשנדברים על ארבע כוחות הבסיסיים, אז מדברים על כוח המשיכה, כוח גרעיני חלש וחזק, ומשיכה של אלקטרו... כן,
חשמלית.
חשמל, וכן. עכשיו, בעצם, היחסים ביניהם, קבועי היחסים ביניהם, בכוחות האלה, הם מאוד מעניינים, ודווקא ההכנסה המדויקת ביניהם היא מאפשרת. למה? למשל, כי כוח המשיכה, עכשיו אני אמור את זה משהו מלמד, כי אני לא מבין את זה, כוח המשיכה הוא הרבה יותר חלש מאשר כוח הגרעיני. אנחנו חושבים שהוא נורא חזק, כי אנחנו יושבים על כדור שהוא גדול מאיתנו פי פי מיליארד, כאילו, קיצור, המון המון המון, ולכן הכוח המוסר של כדור הארץ הוא מאוד חזק כלפינו, כי אנחנו מאוד קטנים. אבל בין שני חלקיקים, כוח המוסר ביניהם הוא כלום לא, לעומת הכוח הגרעיני שמחבר ביניהם, אין קשר בכלל, בסדר? אבל היחסים הקיימים האלה, הם כן מאפשרים מצד אחד מבנים קטנים יציבים, כמו אטומים, אלקטרונים, זה, מולקולות. מצד שני, זה, כשמדברים על דברים גדולים, כוח המשרה הוא כן יותר משמעותי, כי הוא מצטבר. ובשונה ממטען גרעיני של כל מיני אטומים, שכשגם שמות הרבה ביחד, הרבה פעמים הם מציבים. כלומר, אם לא, אין להם, אחרי הכל, זה מאזן את עצמו, וזה נשאר חנות בתוך עצמו. כוח המשיכה הוא כן יכול לצבור דבר על דבר ולאפשר קיום של כוכב או פלנטה או משהו כזה. וזה מעניין כי, אז אמרתי, כל אחד מהדברים האלה, אז יש שאלה, עד כמה מדויק התחום שלו? אז הקבוע שנחשב להכי מדוקדק, ששינוי שלו, אם היינו מגדילים אותו בסדר גודל למעלה, אז לא היה נוצר יקום כמו שאנחנו מכירים, לא היה נוצר יקום כמו שאנחנו מכירים, שמאפשר איזה שהם אבני בניין שחיים, אז זה נקרא קבוע הקוסמולוגי, שהמספר שלו, שזה בעצם כוח שהוא אנטי-כבידה, בסדר? שהוא כן נותן ליקום להתפשט, כי הוא עושה את החוצה, והקוטן שלו זה אפס, אם, טוב, אני שוב, אני לא זוכר בדיוק, אבל משהו כמו 120 אפסים, ואז עוד איזה אחד או שתיים, בסדר? והקבוע הזה, אם הוא היה חזק יותר, בסדר גודל חזק יותר, בסדר? כלומר, לא כמה אפסים פחות, אחרי אפס, אחרי הנקודה כאילו, אז זה לא יכול לבצר, כי הכוח שהכבידה כאילו זה פנימה, וזה החוצה. זה גורם ליקום לפשט מדי, שהוא לא יכול להתקבץ לכוכבים ולמקומות יציבים כאילו. זה זה. לכן אומרים, כאילו, כל מה שאמרנו על הסיכוי שכדור הארץ, תומת שער הזה, היקום כולו, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא על חוקים נורא מדויקים שהיחס ביניהם מאפשר את מה שאנחנו רואים, שינוי של כל אחד מבנפרד היה נותן משהו שהוא או לא מתקיים בכלל, או לא יציב, או לא מאפשר שהחמת תתפתח וכו'. הם נשארים רק עם ממש האטומים הכי פשוטים, ובלי שיהיה יסודות שמתפתחים אחד מהשני, בסדר? ואז, ובאמת על זה כבר צריכים הרבה, נגיד, מי שלא קבל את הטיעון הזה, אז צריכים להגיע לטיעונים של עולמות מרובים, שבעצם היקום שלנו הוא יקום אחד, שאנחנו רואים אותו, אבל בעצם יש איזה מחולל יקומים איפשהו, שמשגר כמעט אינסוף יקומים כל הזמן, רובם באמת לא מחזיקים מעמד, או לא יוצאים או לא זה, אבל אנחנו נפלנו אחד שהוא כן, נותן צורה יפה, שהוא מתקיים לאורך המון שנים, כלומר, היקום שלנו, אם שואלים כמה חיים יש בו, אין בו הרבה חיים, זה נכון, אבל כמה הוא יציב וחזק, הוא נורא יציב ונורא חזק, מחזיק כמה מיליארדים שנים, שוב, בתוכו יש שינויים, כן? כוכב פלוני נעלם, כוכב פלוני נוצר, כן, זה ודאי. אבל כדבר יציב, יציב נורא. אז בעצם זה להגיד, אז צריך כאילו להמציא, כן, כדי להתמודד עם זה, עוד, שוב, שואף לאינסוף גויים אחרים, שגם הם קיימים, ואנחנו נפלנו על אחד הכי טוב. עכשיו, פה זה כבר, בנויים, טוב, זה כבר ממש קפיצה. להמציא עוד נצוף אחרים, זה קביצה, חוץ מזה, שאם אתה אומר שיש עוד אחרים, אז צריך לשאול גם עליהם, אז מי מחולל אותם, כן? זה בעצם, זה לא שפתר את השאלה, מאיפה היקום הגיע. זה אומר שצריך ללכת עוד דור אחד אחורה, כן? מי מחולל את הכל היקומים השאלה, אני אומר, טוב, אז נדבר עליו עכשיו. אז, ולכן בעצם, אני חושב שבדי היום זה נחשב טיעון מאוד ממש חזק בעניין הזה, שכאילו שבאמת כדי להתמודד מולו, אחד הדרכים שעושים את זה, זה על ידי לשער את העניין של כאילו אינסוף, או כמעט אינסוף יקומים. טוב, אז זה נקודה מעניינת. עוד נקודה אחרונה, ובזה נסיים. זה משל, גם אותו ראיתי אצל הרב מיכאל אברהם, בשם ריצ'רד, ברכה של המשפחה שלו, אולי טיילור, לא סגור את זה. הוא פילוסוף אמריקאי, והוא אמר משהו מאוד יפה. הוא אומר שכשאנחנו דנים עם מישהו, האם משהו מסוים הוא אקראי או לא אקראי, אז זה לא באמת פולמוס. כלומר, בסוף, אדם צריך להחליט עם עצמו, או אדם, נניח מישהו, טיילור? כנראה טיילור, אבל שוב, אני לא זה. אחרי זה אני אשלוף לכם את
ה... טיילר. כלכלן.
זה היה פילוסוף, האחד שזה פילוסוף, עד שאתה לא פילוסוף.
מזיקאי.
פילוסוף, אז כן, זה...
מהיום, כאילו.
כן, במאה שנים האחרונות, אני לא יודע אם הוא עוד בחיים עכשיו, אבל... אבל כן, אני חושב שזה הוא. שמה שהוא אומר זה משהו כזה. הטיעון, בוא נניח ש...
זה לא בויקיפדיה.
בסדר, לא...
לא, אולי זה הפיזיקאי.
יום יבוא.
לא, אמר אבל פילוסוף, לא פיזיקאי.
טוב, בסדר.
אחרי זה נבדוק, הוא מוכתן פרס נובל.
לא, זה פיזיקאי.
כן, זה מישהו אחר. טוב, בכל מקרה, כן, כידוע, אין... נראה, אין פרס נובל לפילוסופיה, נכון? אם אין ל... ל... זה שזוכים פיזיקה או לכלכלה, גם לחשבון וזה, שזה כל מסיפורים למה. טוב, כאילו, אגדות למה. בכל מקרה, הוא אומר טיעון מאוד מעניין, הוא אומר ככה. אפשר להתווכח עם מישהו אחר, מה רמת האי-סבירות, כאילו, עד כמה דבר נדיר, כדי שנגיד טוב, זה מכוון. אפשר להגיד, אחד יגיד שאחד למאה, זה משכנע, אחד יגיד לא, אחד לאלף, אחד יגיד אחד למיליארד. אפשר להתווכח. אין דרך להוכיח למישהו אחר שהוא שם את הקו במקום לא הגיוני, כאילו, כי זה עניין של בחירה, כאילו, זה בחירה או חיים, כאילו, אתה מניח ביום-יום שרה שזה זה. מה שכן אפשר להגיד, אפשר לבקש מאדם להיות קוהרנט עם עצמו. כלומר, זה לא סביר אם בתחומים אחרים ביום-יום אדם כן לוקח סיכויים של אחד לאלף, הוא אומר, טוב, זה כבר ברור, זה נשאב מכוון. אז הוא לא יכול... זה לא סביר שבתחום אחד הוא מכן, אחד אלף באור שזה מכוון, אבל כשמדבר על קיום כדור הארץ או קיום היקום, אז הוא נאחז בשברירים ששברירים כדי זה. כאילו, זה פשוט צריך עקביות בעניינים האלה. צריך... יש רמה שבה אתה אומר, בפועל, על דבר כזה, ככה אני חושב שזה נחשב מכוון ולא אקראי. אז לכן... אז באמת, ויכוח בסוג הזה הוא לא מונת פולמוס. כאילו, אתה לא יכול להוכיח לבן אדם, תשמע, אתה שם את הקו, אתה מצריך לתוך הרגע גדול מדי, אתה צריך פחות מזה כדי להשתכנע. לא, אתה שנייה כמה שאתה רוצה. אבל בתוך מה שאתה מוכן לשכנע אותך, בתחומי חיים שונים, אז שם אפשר לצפות איזושהי קביעות. כאילו, זה לא מוכיח שראוי לך להאמין, זה מוכיח שבפועל אתה מאמין לדבר כזה. בפועל אתה, כשנתקל בסיפור כזה, אתה מקבל אותו, אתה פועל כאילו שהוא, שהוא מכוון, בסדר? וזה טיעון שהוא חשוב מאוד, וזה קשור גם מה שאמרנו בהתחלה, מה קורה עם כל האנשים בכדור הארץ חושבים אותו דבר, אז האם זה עכשיו אובייקטיבי או סובייקטיבי. זה קשור לזה גם, כי בעצם זה אומר, להוכיח ברמה פילוסופית טהורה, מי יודע מה זה פילוסופית טהורה בכלל? אבל זה כן יכול להגיד, תשמע, בדרך שבה אתה חי, במה אתה מאמין ברגיל, באמון שבו אתה נותן, אתה נותן אמון ברמות האלה. בפועל, זה המצב. טוב, לא טוב, לא יודע, אפשר לריב על זה, אבל זה המצב. בסדר?
יש כבר עניין שאלה, אם אתה רוצה או לא רוצה
להאמין. ואז אם אתה שם רף הוכחה שונה, נטל הוכחה שונה בין תחומים, אז צריך להצדיק את זה. למה? מה קרה? למה בדברים... נורמלי של יום-יום אתה אומר, אם ראית משהו בחול, אז זה נחשב, אבל פה פתאום אתה כאילו נאחז בעולמות מרובים כדי לתרץ איזה משהו. כאילו, מה זה? מה הצדקה לזה? אז זה נקודה שצריך לשים לב אליה, וזה גם חשוב, שבאמת ויכוחים באמונה, זה לא פולמוס. זה לחשוף מה השני מאמין בפועל. טוב, לא טוב, זה המצב. אבל להראות מה זה, זה דבר יפה. טוב, יש עוד מה ללכת בזה, אבל בסדר. הספקנו יפה, אני לא יודע אם פעם בא נמשיך בזה או לא, לכאורה נפור כבר לטענה אחרת. ככה אני מעריך. בסדר? יישר כוח, חברים.
תודה רבה.
חזק וברוך.
תודה רבה, שלום.